רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. שלום, כאן חגי גולן. אנחנו עם עוד פרק של עושים נדלן. הפעם עם שאלת המיליון ואולי אפילו כמה מיליונים, האם לקנות או לשכור דירה. כדי לענות על כך יהיה איתנו פרופסור דני בן שחר, שהוא ראש מכון אלרוב לחקר הנדלן בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב. בהמשך נהיה עם הפינה נקודה על המפה, והפעם עם שכונת הפרידר באשקלון. כבר מתחילים.
עושים נדלן עם חגי גולן.
שלום פרופסור דני בן שחר.
שלום.
אז אנחנו מדברים על השאלה מה עדיף, לשכור לרכוש דירה, ואתה יודע, לפחות באינטואיציה יגיד לך מי שיגיד לך, זה מאוד תלוי קודם כל אם יש לך או אין לך כסף לקנות דירה, אבל אם יש לך, אז כאילו התשובה אמורה להיות ברורה מאליה, שעדיף לקנות, או שאני טועה?
אם תרשה לי, אז אני אגיד ככה, בגדול, אני מסתכל על המחקר בתחום, אז הוא נחלק לשני סוגים עיקריים, אחד זה מה שאתה מפנה, מזכיר אותו, זה ההסתכלות הפיננסית, או אני אקרא לזה, ההסתכלות הרציונלית, על ההחלטה הזאת, האם יותר משתלם מבחינה כלכלית, כשאני לוקח בחשבון את כל האלמנטים שזה עלויות העסקה שכרוכות בעסקה הזאת והמיסוי במשך הזמן שאני מצפה להחזיק את הנכס ואם יש לי או אין לי מגבלות על גישה לקבל הלוואה ומה הסיכון שכרוך ומה האינפלציה שצויה וכו' וכו', אם אני לוקח את כל האלמנטים הכלכליים האלה ומשקלל אותם, מה התשובה? ואנחנו תכף נדבר על זה. האלמנט האחר הוא אלמנט שיותר בתחום הרגשי פסיכולוגי שאותו קצת יותר קשה לקמת, ומשקי בית אולי יכולים לומר, גם אם לא משתלם כלכלית לעשות את ההשקעה הזאת בנדלן, אני עדיין רוצה להיות בעלים של נכס נדלן מסיבות אחרות. אז אם תרצה, נפרט על שני, על שניהם.
כן, אז בוא נתחיל באמת בעניינים הפיננסיים. מה עדיף?
העניינים הפיננסיים, מה עדיף, ושוב לצערי, התשובה היא לא חד משמעית וברורה, וזה תלוי כשמסתכלים על הנתונים, על באיזו מדינה אנחנו מסתכלים, ובאיזו תקופה אנחנו בודקים. אני יכול לתת לדוגמה, מחקר שממש הסתיים בימים אלה, במכון אלרוב לחקר הנדל"ן אצלנו באוניברסיטה, שהסתכל על הכדאיות הרכישה של נדל"ן, לעומת חלופות השקעה, כשאני אומר חלופות השקעה, ואני בוא נעשה רק סדר את הדברים, אפשר לקחת את הכסף ולקנות דירה, או אפשר לשכור דירה, ועם הכסף שהיינו מחזירים כדי לשלם את המשכנתא ואת הקנייה, ואת מה שנקרא ה-town payment, הסכום ההתחלתי שאנחנו שמים כדי לקנות את הנדלנים, את כל אלה, היינו שמים באלטרנטיבות, כמו למשל שוק המניות, או שוק אגרות החוב, או איזשהו שילוב בין מניות ואגרות חוב, וחיים בשכירות במקום זה באותה דירה. כאמור, המחקר שאנחנו עשינו לאחרונה הסתכל על מה קרה בישראל החל משנת 1998 ועד סוף 2018, והממצא היה שבגלל התקופה הייחודית שבה מאז 2007 מחירי הדיור עלו בצורה מאוד תלולה, וזה לא דבר אופייני, עלייה כל כך תלולה שהייתה, בגלל אותה עלייה, הרי שבכל שיעור מימון, איזו משכנתא שלא תיקח, אנחנו מצאנו שההשקעה בנדלן משנת 98 הייתה עדיפה. אבל אני רוצה לסייג את זה. כי אם נסתכל על תקופות קצרות יותר, למשל אם ניקח את התקופה שלפני עליית המחירים, מ-1998 עד 2007 נגיד, הרי שלא רק שההשקעה בנדלן הייתה נחותה לאלטרנטיבות, אפילו השקעה באגרות חוב נתנה תשואה גבוהה יותר מאשר השקעה בנדלן. אז התשובה, כמו שאתה מבין, היא לא חד משמעית, אבל אם אני רוצה בכל זאת,
היא תלויה בשנים, בתקופות שאותם אנחנו מודדים.
נכון, אז על פני זמן ומקום, אני אסתכל בממוצע, אני חושב שאפשר להגיד שהמחקר מראה שבהשקעות לטווח ארוך, השקעה במניות עדיפה על כל האלטרנטיבות, אחריה תהיה השקעה בנדלן ורק אחריה תהיה השקעה באגרות חוב. אבל אני צריך לומר עוד דבר בעניין הזה, כי יש מה שאנחנו קוראים מוטיב גיוון תיק ההשקעה. זאת אומרת, אנחנו יכול, ככל שאנחנו מגוונים את התיק ההשקעה, אנחנו יכולים לייעל את ההשקעה במובן הזה שאנחנו נשמור את התשואה בממוצע, ואנחנו נקטין את רמת הסיכון של הפורטפוליו שלנו. כן. ובהקשר הזה, הנדלן נמצא כמכשיר השקעה מאוד יעיל כדי לגוון את התיק. זאת אומרת, להחזיק תיק שיש בו גם מניות ואגרות חוב, אבל גם אחוז מסוים של נדלן, כדי להקטין את רמת הסיכון.
אבל אני אגיד לך, תראה, מה שחושבים אנשים רבים וצעירים רבים, כשהם מסתכלים על העניין הזה, זה מעיקר אומרים, אם אני צריך לשלם שכירות, ואם כנגד זה, לדוגמה, האלטרנטיבה שלי היא לשלם משכנתה, שנגיד שפחות או יותר שווה לגובה שכירות, למה לי לבזבז כסף, לבזבז כמו שבמרכאות, ותכף אולי אתה תסביר, למה לי לבזבז כסף על תשלום השכר דירה, כאשר בעצם את אותו סכום יכולתי להוציא על החזר משכנתה, כשבסופו של דבר הנכס נשאר שלי בניגוד לשכירות, שבה הנכס הוא לא שלי.
נכון, זאת אגב טעות פטלית בחשיבה של הרבה מאוד שחקנים בשוק, לא מקצועיים, וצריך לומר שהחזר המשכנתה כולל גם ריבית שאנחנו משלמים על ההחזקה של ההלוואה, וגם החזר החוב שלקחנו במקור, גם את החזר הקרן. ולכן הוא לא מקביל לתשלומי השכירות. בממוצע, תשלומי השכירות מקבילים בסדר גודל להחזר הריבית בלבד ולא להחזר הקרן. ולכן מה שאנחנו צריכים להסתכל זה על העובדה שמי שגר בשכירות יכול לחסוך במקביל את החזרי הקרן, קרן ההלוואה שלוקח מי שגר בבעלות. ולכן בסופו של דבר מה שצריך לבחון זה מי שגר בשכירות, אם הוא אכן חסך בתשלומים וזה המצב באופן הרגיל, כמה נשאר לו מזומן בסוף התקופה. וזאת ההשוואה הנכונה. זאת אומרת, מצד אחד, אם גרת בבעלות, אתה תישאר בסוף עם דירה בלי חובות, אבל אם גרת בשכירות, אתה תישאר עם יותר מזומנים בחשבון הבנק שלך. אבל אז נשאל באמת השאלה העקרונית החשובה. כי מה שהמשכנתא מחייבת אותך, היא מחייבת אותך לחסוך כדי להחזיר את הכסף. כאשר אתה גר בשכירות, אתה לא מחויב לעשות את החיסכון הזה, ואז השאלה היא כמה משמעת יש לך. ואם אין לך את המשמעת, הרי שההשקעה בנדלן תהיה תמיד עדיפה, או פעמים רבות תהיה עדיפה. אבל אם תהיה לך את המשמעת לעשות את החיסכון של אותם החזרי קרן שהיה עושה מי שמחזיר את המשכנתה, אם אתה חוסך את הסכום הזה וגר בשכירות, ושם אותו לא רק בחיסכון רגיל, אלא שם אותו במניות, אתה כנראה תסיים את התקופה, עם מזומן רב יותר בבנק מאשר שווי הנדלן של מי שגר בנדלן.
אוקיי.
מי שגר בדירה.
אוקיי,
יש עוד נקודה אולי, יש אולי עוד נקודה אם אנחנו בכל זאת בעניין הכלכלי. יש את עניין העובדה שבנדלן יש אפשרות לקחת הלוואה גדולה, שלהבדיל מהשקעות אחרות במניות ואגרות חוב, בנדלן אנחנו יכולים לקחת משכנתה בתנאים בדרך כלל נוחים. ואז השאלה היא עד כמה התנאים האלה נוחים. וככלל אצבע, ככל שהריבית שאנחנו מקבלים, או התשואה, אני אגיד, התשואה שאנחנו מקבלים מהחזקה של נדלן, כלומר, מעליית המחירים של הנדלן, ככל שהתשואה הזאת יותר גבוהה מהריבית שאנחנו משלמים על המשכנתה, הרי שהשקעה בנדלן הופכת להיות יותר ויותר רווחית.
כן, ופה בעצם אנחנו צריכים להעריך סוג של, לא רוצה להגיד להמר, אבל להעריך קדימה מה יקרה למחירי הנדלן, שזה בעצם פרק...
כן. נכון, אבל מצד שני, את המשכנתה אנחנו יודעים, כשאנחנו יכולים לקחת משכנתה בריבית קבועה, ואנחנו יודעים בדיוק מה יהיו הריביות שנשלם. למשל, התקופה של העשור האחרון מתאפיינת בריבית מאוד, משכנתאות מאוד מאוד נמוכה, מה שבאמת הפך את ההשקעה בנדלן בעשור האחרון להרבה יותר כדאי.
כן, ופה אנחנו מגיעים לאלמנט השני שדיברנו בתחילת השיחה, וזה האלמנט הפסיכולוגי. אז מה אתה יכול להגדיר, מה אתה יכול להרחיב בנושא הזה?
כן, אז באמת משקי בית, מעבר לטעויות שהם ציינו קודם, שהם עושים בקבלת החלטות, בכך שהם חושבים שכשהם משלמים שכירות הם זורקים את הכסף לפח, משקי הבית יש להם עוד שיקולים, שמה שאנחנו קוראים שיקולים שהם לא רציונליים, שהם יותר מתחום הפסיכולוגיה, ויש לנו עבודה שעשינו לפני כמה שנים, שבה מצאנו שמשקי בית משייכים מושגים מעולם הנפש, כמו יציבות, כמו סטטוס חברתי גבוה, כמו שקט נפשי, כמו הצלחה, כמו שמחה, כמו עושר, הם משייכים את המושגים האלה הרבה יותר לעולם הבעלות מאשר לעולם השכירות. זאת אומרת, יש משהו בשכירות שהוא נותן לנו מעבר לתחשיב הפיננסי הגריידה שעשינו לפני רגע בדקות האחרונות. יש איזשהו ערך שמפיקים משקי הבית מעצם היותם בעלים ש... אנחנו לא יכולים להעריך אותו בצורה כלכלית.
בעלות, לא שכירות. כן, אמרת שכירות בטעות. בעלות.
סליחה.
כן.
הערך מהבעלות, שאנחנו לא יכולים להעריך אותו בכמות כלכלית, אבל שהוא נותן תועלת רבה במובן הפסיכולוגי למשקי הבית, ולכן יכול להיות שמשק בית, גם אם בתחשיב הפיננסי, הערך שהוא יקבל מבעלות נמוך יותר, יכול להיות שהוא עדיין יעדיף את הבעלות בגלל אותן תחושות. פסיכולוגיות טובות.
אסור לשכוח גם דבר נוסף שבסחירות, אתה יודע, אין לך קביעות בסחירות, במובן זה שהמזכיר יכול בכל תום תקופת חוזה להגיד לך שאתה צריך לצאת, שזה גם יש לזה, אני מניח, בסופו של דבר, לא יודע איך אפשר לקמת את זה, אבל זה כמובן גם ערך בפני עצמו.
בהחלט, אנחנו יכולים לקמת את זה במה שנקרא בסיכון של מה שאנחנו קוראים בכלכלה, כחלק מאותו סיכון של משק הבית, ואתה צודק בהחלט שבעולם שבו הסחירות היא לא ארוכת טווח, כמו שאנחנו מכירים למשל בישראל, המקרים שבהם חוזים נחתמים לשנה בלבד, ומשק הבית נתון לחסדיו של בעל הדירה, כדי להמשיך להתגורר בנכס, הדבר הזה הוא בהחלט שיקול נוסף שמטה את הכף לטובת הבעלות.
ואם אני צריך לשאול אותך ככה בתור שורה תחתונה, אם אני עכשיו הבן שלך ואני אומר לך, אבא בוא תמליץ לי, לקנות או לזכור, מה אתה אומר לי?
תראה, אני חסיד גדול, למרות שאני, ההכשרה שלי ככלכלן, אני חסיד גדול של השיקולים הפסיכולוגיים, ואני מאוד מתחבר לתחושות החיוביות והביטחון והשקט הנפשי והתחושת האושר שמלווה את הבעלות, ואני לכן מאוד יכול לסמפת את כיוון המחשבה הזה. יחד עם זאת, חשוב לזכור שאני מעריך שלטווח הארוך זו השקעה שהיא פחות כלכלית. אני לא יכול להגיד לך מה הולך לקרות בישראל בעשור הקרוב, אבל אני חושב שאני יכול לומר שבטווח הארוך, מבחינה פיננסית, השכירות עדיפה.
אוקיי, נסתפק בזה הפעם. תודה רבה לך, פרופסור דני בן שחר, מנהל מכון אלרוב בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לך.
על הדבר.
להתראות.
התחדשות עירונית. פינה בחסות קרסו נדלן.
שלום, חמי שאול, מנהל חטיבת מגורי בוטיק בקרסו נדלן.
שלום, שלום.
היום אנחנו נדבר על נושא של בחירת אנשי המפתח בכל התהליך הזה של תמ"א 38, פינוי-בינוי, ואני רוצה לשאול אותך דבר ראשון, מהו הסדר הנכון בבחירת האנשים שאמורים להוביל את התהליך הזה?
לטעמי הסדר הנכון הוא בחירה של, קודם כל של עורך דין, יועץ משפטי לדיירים, לאחר מכן מפקח, יש מקצוע מעולם ההנדסה והתכנון, ובחלק מהפרויקטים גם נדרש אפילו יועץ כלכלי שמאי.
עכשיו, כשאתה אומר בוחרים עורך דין, מה אני כדייר, כבעל הנכס, צריך להקפיד בבחירה הזאת של עורך דין? איך בוחרים את העורך דין הנכון?
בחירת עורך דין נכון בעצם צריך להתחיל מאיזשהו סקר שראוי לעשות בין משרדי עורכי דין שעוסקים בתחום הזה. רצוי מאוד להיפגש איתם במשרד עורכי הדין, להתרשם מניסיונם, לברר איתם מי באמת נותן את השירותים במשרד. לעתים יש משרדי עורכי דין מאוד גדולים, אתה נפגש עם דמות מאוד מרכזית, אבל בפועל העבודה נעשית על ידי עורכי דין הרבה יותר זוטרים. אז ראוי להבין מי נותן את השירותים, מה עושה לשירותים, וזה דבר מאוד חשוב, ולאיזה תקופה. האם אתה מייצג אותנו עד סוף הפרויקט, עד תהליך מסוים, מה כולל בשר לשירותים, האם תביעות משפטיות, האם טיפול בדברים פרטניים, אם זה צוואה או ירושה או כל מיני כאלה דברים, לקבל את הצעת המחיר ולא להשאיר את זה אנחנו נסגור עם היזם, יהיה בסדר. לא, אני חושב שראוי לדעת כמה עורך הדין מבקש על התהליך הזה, וכן הייתי גם מציע לעשות בירור עם בניינים שאותו עורך דין מייצג, לשמוע האם אתם מרוצים מהשירות, האם הרגשתם שזה מספיק מקצועי, ובסופו של דבר, על בסיס הדברים הללו, לקבל החלטה נכונה.
תגיד, מי בוחר את שאר גורמי המקצוע שמעורבים בכל הפרויקט הזה?
אז כמו שאמרתי, אני חושב שהנציגות היא זו ש...
נציגות הדיירים.
נציגות הדיירים היא זו שצריכה בעצם לבצע את הבחירה. אם בוחרים עורך דין, אז אפשר להסתייע בו על מנת לבחור את המפקח, או את היועץ הכלכלי, אם יועץ כזה נדרש, לא בכל הבניינים הדבר הזה נדרש. וזו הדרך לדעת.
ושאר גורמי המקצוע זה בעצם בחירה של היזם, מבחינת התכנון, הביצוע, הקבלן מבצע, הדברים מהסוג הזה?
בהחלט. היזם אמור להסתייע בשלל יועצים, החל מאדריכל וקונסטרוקטור ויועצי חשמל, אינסטלציה, בטיחות, תנועה, מיזוג אוויר, מעליות, הרשימה היא מאוד ארוכה. זו פרוקרטיבה של היזם, לבחור את היועצים הללו.
אוקיי, עכשיו, מה זו אותה מנהלת דיירים שמדברים עליה?
אני חושב שמנהלת דיירים זו נציגות. נציגות רחבה, שבה מתקבלות החלטות לקידום התהליך. דרכה נבחרים היועצים, מתנהל המסע ומתן, ובעצם נבחר היזם לפרויקט. יש גם אולי הבחנה נוספת, או כוונה נוספת, שמדברים על מנהל הדיירים, אולי מדברים בעצם על גוף חיצוני, שהוא אמור לנהל את התהליך עבור הדיירים. חברה מנהלת, ולא מנהל הדיירים. להבדיל, זה גוף חיצוני שהוא אמור להיות לא גוף בעל עניין בפרויקט, אלא מישהו שנותן שירותים לנציגות, ובעצם הוא חלק מהיועצים, עובד בכתף אל כתף עם עורך הדין, עם המפקח של הדיירים, והתפקיד שלו הוא לרתום אותם לתהליך, לסייע עבור הנציגות בשיתוף פעולה עם מה כמובן, לבחור את היזמים המתאימים לתהליך, לנהל את המכרז, ולסייע להם בסוף בבחירת הדמות היזם הסופית שתבצע את הפרויקט.
ומי שמממן את זה, זה הדיירים.
הדיירים מממנים את זה, מגלגלים את המימון כמובן ליזם, ולכן חברה מנהלת היא לא דבר שמתאים בכל פרויקט, לפעמים יש פרויקטים מאוד מצומצמים, העלות הזו היא העלות שמכבידה, בעיקר חברה מנהלת היא גורם נכון במקום שבו יש קושי לנציגות, אין נציגות דומיננטית, מאוד קשה להתנהל בתוך הבניין, אז הגורם הזה הוא גורם שמה שנקרא, הוציאו החוצה את הניהול, ונתנו אותו בידי גורם מקצועי, וכמו שאמרתי, לא בכל פרויקט זה דבר שיכול להצליח.
ובכל כמה זמן מעבירים עדכונים לכל הדיירים על התהליך, הרי לא כולם מעורבים כל הזמן, איך זה עובד?
בהחלט, אז קודם כל, כל פעם שנדרש, מתי שישנה דרישה, צריך להעביר. אבל בדרך כלל זה נעשה בבני הדרך המרכזיות של הפרויקט, למשל, כשמגישים את הבקשה להיתר, בכל זאת מתחילים את התהליך התכנוני, שהוועדה המקומית מאשרת את ההיתר, או שהוא מתקבל, כשאנחנו קרובים לפינוי הדירות, כשיש צפי כבר לפינוי, אז כן ראוי לעדכן, בהליכים של פינוי בינוי, אז יש גם את עולם התוכנית מתאר, הטאבה, אז גם פה, כשהטאבה מופקדת, או שהיא מאושרת, אז כן, זה בהחלט אבן דרך מאוד חשובה להודיע לדיירים על כך שזה קרה. וישנם עדכוני ביניים, שבדרך כלל נעשים על ידי המפקח, או עורך הדין.
תודה רבה, חמי שאול, מנהל חטיבת מגורי בוטיק בקרסו נדלן. עכשיו אנחנו עם נקודה על המפה, הפינה שעושה לכם סדר ברמות המחירים בכל פעם בשכונה אחרת בישראל. והפעם אנחנו עם שכונת אפרידר באשקלון. שלום מיכאל מאסטר, יועץ נדלן בכיר בסוכנות התיווך רימקס לכולם באשקלון.
שלום שלום.
אז בוא תספר לנו קצת שכונת אפרידר באשקלון, תן לנו טיפה רקע וניכנס קצת למחירים.
אז שכונת אפרידר היא אחת מהשכונות הוותיקות באשקלון, הוקמה בשנות ה-50 על ידי יהודי יוצא דרום אפריקה. אחת הרחובות הראשיים של השכונה הוא עדיין נושא שם של שדרות דרום אפריקה. השכונה ממוקמת במרכז העיר וגוברת בחוף הים בחלקה המערבי. הבנייה בשכונה היא מאוד מגוונת, ניתן למצוא שגם המון בתים פרטיים ו... בתים בניינים רבי קומות, בני 4-5 קומות. אז רוב הבניינים הגבוהים הם מוקמים בחלקה הדרומי והמזרחי, בשל היותה של שכונה ותיקה, הממשיכה להתפתח גם כיום. לאחרונה גם נבנו המון מרכזים מסחריים, מוקדי בינוי, שבעצם עושה את שכונה אטרקטיבית גם היום, למרות שבעשור האחרון גם הוקמו שכונות חדשות באשקלון, גם התרחבו שכונות אחרות.
אוקיי, אז בוא נדבר על מחירים. קודם כל בוא נדבר על מחירי קנייה, מחירה, מה המחירים, מה הסדר גודל של הדירות ומה המחירים?
ממוצע לדירות לידה 3 חדרים בהפרדה מחיר עונה בסביבות 1,000,000 שקל.
3 חדרים בבתים, אני מניח, יותר ישנים.
כן, בבניינים של ממוצע, ניתן למצוא גם דירות ב-800 שקל ל3 חדרים, וגם דירות במחיר של 1,150,000.
וזה בניינים עם מעליות, או שחלקם כן, חלקם לא?
כן, כן, 1,150,000, זה מדובר על נכס, 1,050,000, 1,150,000, מדובר על נכס שהוא בבניין עם מעלית, עם ממ"ד ומרפסת של נשקן.
אוקיי, וה-800,000 שקל זה בדירות ישנות יותר, בבניינים ישנים יותר?
נכון, בבניינים בני 50 שנה.
הבנתי. עכשיו, ודירות יותר גדולות גם ניתן למצוא בשכונה?
כן, בוודאי. כמו שאמרתי קודם, הבנייה מאוד מגוונת, וגם יש בניינים חדשים יותר, ומחירים של 4 חדרים, בניינים בני 15 שנה, 10 שנים, נעים בסביבות 1,250,000 שקל.
זה 4 חדרים.
עם 4 חדרים, יחד עם זאת, יש את החלק המערבי יותר של השכונה, ממש מה שנקרא קו ראשון לים, שם אפשר בעצם למצוא עסקאות סביב 1,700,000 שקל לדירות 4 חדרים.
אוקיי, ודירות יותר גדולות מ-4 חדרים יש בבניינים המשותפים?
גם 5 חדרים, כן, כמובן, שם מחירים נעים סביב 1,550,000 שקל.
הבנתי. אוקיי, ומה לגבי הבתים הפרטיים שציינת שישנם בשכונה?
כן, בתים פרטיים, למרות שהם רובם, הם די ותיקים, בני 30-40 שנה לפחות, עדיין הם נחשבים ליד מאוד נחשק, מי שמחפש בית קרקע, בשל העובדה שבעצם בשנת הפרדה יש שם המון פארקים ושטחי דשא, שבעצם איכות חיים גבוהה.
ואז המחירים הם?
גם בית ישן, שאנחנו מדברים סביב גודל של 4 חדרים וגודל של 100 מטר, שרובם לפחות יש להם שטח של 350 מטר, המחירים מתחילים סביב 2.5 מיליון. וביקוש מאוד מאוד גבוה, למחירים כאלה.
אוקיי, בוא נדבר קצת על שכירויות. מה המחיר של שכירויות של דירות בשכונה?
שכירויות, אני חושב לך דוגמה ממש מחודש האחרון, הזכרתי דירה ברחוב איילן, שזה בניין בין 40 שנה, גת 4 חדרים, מושקעת עם נוף לים, למרות שהיא בלי ממ"ד, בלי מרפסת, או שכירה במחיר יחסית גבוה, בשכונות אחרות, ב-3,350 שקל לחודש.
4 חדרים.
4 כן. חדרים.
ודירות 3 חדרים?
3 חדרים בסביבות 2,900-3,000 שקל לחודש.
הבנתי. והבתים הפרטיים, ישנם בכלל בתים להשכרה בשכונה?
לא הרבה, כן, לא הרבה, אבל הביקוש מאוד גבוה, ובמחירים הם מצילים בסביבות 6,000 שקל לחודש.
הבנתי. עכשיו תגיד, שאלה שהיא לא קשורה, זאת אומרת היא כן קשורה, אבל אתה יודע, אולי בשכונות אחרות לא בטוח שהייתי שואל אותה, אבל כל הנושא הביטחוני של הקרבה לרצועת עזה והחשש מירי והדברים מהסוג הזה משפיעים על המחירים?
לא דווקא לא, כי למרות שכן, היו סיפיות קריאות מלפני עשור, שהתחילו מה שנקרא עם הראשונים, אבל מאז בעצם ממש השכון באופן כללי לא הוספה בכלל מכל הסביבי המלחמה שעברנו. בעשור האחרון. המשור, כי הדיכון שם עדיין נשאר גבוה, והמחירים הם בהתאם מעולים.
אוקיי, נסתפק בזה. תודה רבה לך, מיכאל מאסטר, יועץ נדלן בכיר בסוכנות התיווך רימקס לכולם באשקלון. תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
להתראות בינתיים. עד כאן עושים נדלן. להערות ותגובות אתם מוזמנים להיכנס לאתר הבית שלנו ranlevi.com או לשלוח אליי מייל לכתובת שנמצאת גם באתר. להתראות.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.